הכל חי אונליין 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8, יום רביעי קצת אחרי 10, ואנחנו שוב איתכם, כאן, בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בסיפור מתוך עיתון מרוול עצמה, זה מתאריך כ"ה בניסן. כמה צריך להיזהר בבין אדם לחברו, כמה צריך להיזהר לא לפגוע, לא להקנית, לא ללעוג, כי חלילה ההשלכות יכולות להיות חמורות, אפילו מאוד. בואו תקשיבו לסיפור הבא. שום דבר לא הכין אותי לבאות. לא באתי ממשפחה קשת יום. הוריי היו אנשים מכובדים ביותר. וברוך השם, קלקלו אותנו בנחת וברווחה. כך גם הייתה החתונה, רחוקה מפאר, אבל ברוך השם, חתונה מכובדת. לעומת זוגות צעירים רבים שלאחרונה מתקשים למצוא מחסה, קורת גג, זכיתי וקיבלתי דירה, בלי חובות, במיקום נוח, על פניו אידיאלי ביותר. אבל כבר יום אחרי השבע ברכות, החלו הבעיות הכלכליות לנבוע בלי שליטה. תחילה הייתה זו נזילה שהיה צריך לטפל בה בדחיפות. בהמשך הגיעו מכל עבר הוצאות לא צפויות. אשתי שמצאה עבודה, גילתה שמשלמים לה חודש כן, חודש לא, ובדרך כלל זה היה חודש לא. גם אצלי בכולל, המצב לא היה מרנין כלל וכלל. בד בבד הגיעו הוצאות שונות ומשונות, פעם אחת חרקים שדרשו ריסוס מהיר ויקר, פעם אחרת הנזילה שהזכרתי, הייתה גם הוצאה רפואית לא צפויה, וכן הסתבכות עם המעלית של הבניין, שהכסף לתיקונה נדרש מכל השכנים, וכלל לא היה בידינו. ההורים שלנו חשו שהם ברוך השם העניקו לנו כל טוב, מה שהיה אכן נכון ויציב. לא היה לנו עול של משכנתה או השתתפות בסחירות, היו רעיתים, הייתה דירה שהיא רק שלנו, לא היו חובות. מה נפלא יותר מכך, הם גם היו טרודים בנישואיהם של הבאים בתור, וזו כנראה הסיבה שהם מעולם לא שאלו האם יש לנו חלב במקרר ולחם במזווה. והתשובה הייתה עצובה. אחרי שנה נולד בנינו הבכור, זו הייתה שמחה עצומה, לרגע נשכחו כל הדאגות הכלכליות. שוב נכנסנו אל הבית המחומם והמגונן של הורי אשתי. הם אירחו אותנו במשך חודש, ושם לא ידענו מחסור. שם גם לא שקלנו האם להדליק חימום ואיך להישאר שבעים מלחם ללא ממרח. קיבלנו גם עגלה ומיטה חדשה, מצוידים בכל טוב, יצאנו אחרי חודש שוב לחיים האמיתיים. יצאנו כדי לגלות כמה מתיש זה לארגן את המזון לתינוק, את הטיטולים ואת החימום הדרוש לו. המרוץ הזה התיש אותי. ניסיתי ללמוד עם תלמיד, אבל לא ראיתי הצלחה במעשה ידיי. כשקיבלתי סוף סוף את הכסף, אחרי לימוד מסור של חודש ימים, הגיעה תמיד הוצאה לא צפויה. פעם תיקון של מכונת כביסה, פעם אחרת היה צריך לקנות בדחיפות מכשיר עדים קרים לתינוק, פעם אחת הכסף, לא תאמינו, נעלם ואיננו. כן, פשוט נעלם. לאט לאט הרגשתי כאילו הגיעו מים עד נפש, כאילו אני נחנק, זוג צעיר, שיש לו דירה, שאין לו חובות מהחתונה, ובכל אופן כבר צבר חוב עצום לפי כל קנה מידה. איך הגענו למצב הזה בלי סיבה רצינית? זאת בעוד רבים מהאברכים מספרים שבשנים הראשונות הם חיים בצניעות, ובעזרת השם חוסכים לרכישת דירה. אנחנו לא רק שלא הצלחנו לחסוך שקל, אלא בכל חודש, צברנו עוד ועוד חובות, והמקרר שלנו המשיך להיות ריק. היה מקרה שבו הרגשנו שהפעם זהו, זה הקש ששובר את גב הגמל. הפעם אי אפשר להמשיך בצורה כזו. אשתי קיבלה את המשכורת על העבודה שלה, הכנסנו את הכסף לבנק וחשבנו שהנה אפשר ללכת בנחת, לעשות קנייה מינימלית של טיטולים ומזון לתינוק. אבל עוד באותו יום אני הולך ברחוב ונופל. לא ברור איך שברתי את הרגל. אני מגיע לבית החולים וחוזר הביתה מגובס. נאלצתי לממן את האמבולנס, את ההסעה חזור, וכך בחישוב מהיר, בצירוף ההפסד של הלימוד עם התלמידים שלי, הגענו בדיוק לסכום שקיבלה אשתי באותו היום. זה היה הרגע שבו עצרנו ואמרנו, אולי זה סימן משמיים. כבר למחרת כשאני מתגלגל בכיסא גלגלים לבית הכנסת שהיה סמוך לביתי, מצאתי את עצמי מדבר עם רב השכונה ומספר לו את סיפורי. עודה ולא אבוש, אברך צעיר שהתחתן לא מזמן, כבר אבא לתינוק, מספר כך כשדמעות זולגות מעיניו. אני חש כאילו מזל רע רודף אחריי, ואיני יודע מאין הוא יצוץ בפעם הבאה. הרב שמע את דבריי, הקשיב היטב. הוא דיבר במשך מספר דקות מילים יפות על אמונה וניסיון. כאשר סיים את מילות הניחומים, הוא המשיך לשאול שאלה מעניינת. האם יש מישהו שפגעת בו בעבר? אולי רומזים לך משמיים לבקש סליחה בהיבט כלכלי כלשהו? ובכן, זו הייתה שאלה מעניינת. גלגלתי את כיסא הגלגלים שלי לכולל הסמוך לבית הכנסת. ואגב כך, התחלתי לעלות בזיכרוני את ימי נעוריי. המחשבות עצרו כשהגעתי לדוד. דווקא לדוד. אני זוכר גם את המילים שלי, לא סתם דוד, אלא דוד האבא של הקמצנים. ככה קראתי לו בשם חיבה, וככה קראו לו כולם. והיו צוחקים, ואני מעולם לא החמצתי הזדמנות להקנית אותו. הייתי אז צעיר, בן 14, דוד למד איתי החל מישיבה קטנה וחלה בישיבה גדולה. הוא היה בחור מצטיין, אבל כבר בגיל צעיר אפשר היה להבחין בנטייה שלו לקמצנות. זה התחיל כבר במפגש שבשבוע הראשון. ישבנו בחדר האוכל שבישיבה, כבר אז ראינו כמה דוד שומר על כל פרוטה ופרוטה. הוא מעולם לא הביא איתו מהבית שתייה מתוקה וממתקים. חבל על הכסף, בישיבה יש מספיק אוכל, הוא אמר, ואם רק הייתם אוכלים את הארוחות, הייתם מבינים היטב למה אני מתכוון. והוא באמת היה היחיד שאכל גם סוגי מאכלים כאלו שאף אחד מהבחורים בישיבה לא העז לטעום. הוא מעולם לא נסע באוטובוס, חבל על הכסף, הוא אמר. הוא היה מסוגל ללכת לחתונה של קרובי משפחה ברגל במשך שעה שלמה של הליכה מהירה. דוד, תשחרר קצת מדמי הכיס שנותנים לך. לא חייבים לשמור הכל, הייתי אומר לו בהומור. והוא היה מחייך חזרה. הוא היה מקפיד לו ללכת בדרכי אפר. למה? כדי שהנעליים לא תתקלקלנה. הוא מעולם לא קנה, גם לא ברשות הישיבה, שום מאכל, שום ממתק. הוא היה היחיד שטעה מדי פעם מהריבה שהייתה בישיבה, כי בכל אופן צריך קצת מתוק. דוד היה בחור רציני מאוד, למדן בחסד. מדי פעם בהפסקות יצא לנו להכיר אותו. עודה ולא אבוש, קינאתי מעט בהסתפקות במועט שלו. לכן נהניתי להצמיד לו את התואר קמצן. דוד לא התמרמר על התואר, הוא היה מחייך בגאווה כמעט, ונראה היה שהכינוי דווקא מצא חן בעיניו. אבל כעת, כשהרב של השכונה מבקש ממני לזכור במחשבתי את האנשים שפגעתי בהם, אני חושב שרק דוד נכלל בהם. אבל זו הייתה פגיעה מרצון. עד הרבה, תמיד היה אומר לי בחיוך, ועכשיו תגיד עליי שאני קמצן, אה? אני באמת אמרתי, אבל זה בא ממנו בהסכמה. חזרתי בצהריים הביתה. קודם כל אמרתי את המילים הטובות, המילים של החיזוק באמונה. חזרתי עליהן בבית כדי להאיר גם שם את המועקה. אחר כך חייגתי את מספר הטלפון של הישיבה. ביקשתי מהנער שנענה לשיחה בטלפון הציבורי שיחפש אחרי דוד. הוא באמת חיפש. ידעתי שדוד מאורס וידעתי שהוא בישיבה. דוד הגיע אחרי מספר דקות. הוא היה נשמע מבוהל והופתע לגלות שזה בסך הכל ידיד נעורים שהתחתן לפני שנתיים כמעט. סיפרתי לו בקצרה ששברתי את הרגל ושהייתי בא בעצמי לדבר איתו, אבל אני מזמין אותו להגיע אליי הביתה בדחיפות. הוא נענה לבקשתי. הוא הגיע ועמד מולי. אני מרגיש לפתע את מבטו. אין זה מבט בטוח, אלא מבט עצוב. אני מזמין אותו לשבת ומספר לו שמטרתי לבקש ממנו סליחה. אני מספר לו את מסע האיסורים של הבעיות הכלכליות שלי. והוא מקשיב בדממה. אחרי 10 דקות של דיבור עצוף, הוא קוטע אותי. אני סולח לך, ואני באמת רוצה להסביר לך. ראשית כל, תדע שזה פגע בי מאוד. שנית, ביקשתי לפגוע בעצמי לפני שאתה תפגע בי. זו הייתה הדרך שלי להתגונן. ושלישית, רציתי שתדע שלהוריי אין שקל אחד מיותר. כל גינוני ההתקמצנות לא היו, אלא גינוני עניות בלבד. אני לא רוצה לתאר לך את העניות בבית שלנו, כיוון שאף אחד כמעט לא מסוגל להאמין שיש מצבים כאלו. אבל ללא ספק, בכל פעם שצחקת עליי, חשבתי לעצמי, הנה ילד השמנת, שלא מבין את הצד השני המתמודד. ואני מדבר על התמודדות קשה. הוא הוסיף וסיפר על הקושי שלו כילד אני. ואני הוספתי וביקשתי סליחה שוב ושוב. ההדורים התיישרו. אחרי הפגישה הזו קרו 3 דברים בהדרגה. הדבר הראשון, התגייסתי לעזור לו להינשא מבחינה כלכלית. דבר שני, לא תאמינו. המצב הכלכלי שלנו השתפר בהדרגה, התחלנו להחזיר חובות. והדבר השלישי, החלטתי לפרסם את הסיפור. הורים מבוססים כלכלית, דאגו שילדיכם ינהגו ברגישות לילדים שאין להם בית כלכלי יציב. פתחו בהם רגישות ואנושיות, כי התנהגותם לא רק תשפיע על החבר העני, אלא גם עליהם עצמם. אני אסיר תודה על הסימן שנשלח לי משמיים. רק היום אני יודע כמה פגעתי בחבר שלי, וחלחלה אוחזת בי לראות כמה עמוקה הייתה השלכת אותה פגיעה תמימה שלא נעשתה בזדון. וואו, לשים לב. לפעמים נדמה לנו אנשים מלגלגים על עצמם, אנשים צחוקים על עצמם, אבל כל כך הרבה פעמים זה פשוט הדרך שלהם להתגונן, הדרך שלהם להתמודד עם הפגיעות. אז שימו לב למי שסביבכם, שימו לב גם לחברים של הילדים שלכם, תראו איזה השלכה יכולה להיות לפגיעה בחבר. זה הזמן לעמוד על מידת האהבה ולהתבייש בגאווה. זה הזמן לסליחה, אמירן דביר. היום בתוכניתנו, כמדי יום רביעי, הרבנית ימים המזרחי לפרשת תבירה. היא תהיה קצת יותר מאוחר, היא כרגע מוסרת שיעור, ולכן אנחנו נשמע אותה קצת מאוחר יותר. רק בנס לא נפגעה ביתי הקטנה מאבן שהושלכה עלינו בציר בזל בשומרון, כך מספרת בתור שינה בוצר. אנחנו נשוחח איתה, נדבר איתה על הציר הכל כך מסוכן הזה. בשעה השנייה יהיה איתנו כאן שמי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות, והוא כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים, אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ בכל מה שקשור למימוש הזכויות שלכם, אם החליתם או נפצעתם. שמי שזירי יהיה איתנו כאן כדי לענות לשאלות שלכם, ואתם מוזמנים כבר להתקשר אלינו 1-900-52-92-93. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, שלום ובוקר טוב לשינה בוצר, תושבת חוות עמק דותן.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז שינה, בואי תספרי לנו, יום רביעי שעבר, נכון, לפני שבוע בדיוק, שעת ערב, ואתם יוצאים לחתונה, בואי תספרי לנו מה קרה.
יום רביעי, תכננו לצאת לחתונה בערכי משפחתי מלא, בחורה מתוקה שהייתה אצלנו תקופה, ואנחנו מתארגנים לחתונה, וממש 10 דקות לפני היציאה, הילדה, היא לא הכי קטנה, היא בת 3, תמר, נרדמת ממש לפני היציאה. אז אמרנו, מה, נסחוב אותה, נטלטל אותה, היא לא תהנה, יפה, השארנו אותה אצל השכנים לישון, ונכנסנו לרכב. ובעלי, יש לנו רכב 4x4, הוא ארוך, עם 7 מקומות, אז יש הצד אחורי שהוא מתקפל. אז אמר, לקפל, לא לקפל, לא הבנתי את הדילמה. למה זה כל כך משמעותי? גם הוא לא הבין. בסופו של דבר הוא קיפל, ותדצנו את כל הילדים בספסל האחורי. בדרך כלל אנחנו מפזרים אותם שיש שקט בנסיעות, שלא יעקרו אחד לשני את העיניים. אז הוא שם את כולם בספסל מאחורינו, וירדנו לציר כדי לצאת. אנחנו גרים בצפון השומרון בחוות עמק דותן. ויצאנו על הציר הראשי שמוביל למרכז, לכביש 65, בסוף.
אתם מגיעים לציר בזל בשומרון, נכון? זה הציר, זה השם של הציר?
זה השם הצבאי שלו, נכון? ואז פתאום שמענו בום והתנפצות כזאת. מיד הילדה הגדולה נכנסה להיסטריה, התחילה לצרוח, לפקוד, וראינו שהשמשה האחורית נפצה. שנייה אחר כך החיילים כבר היו אצלנו, כי הם מפוזרים על הציר. אנחנו, עד שקלטנו מה קורה, לבטנו לחזור, לא לחזור, בעלי מיד רצה לחזור, כי הוא איש כזה ביטחון, וכיצור, הוא רוצה לחזור להגיב, לראות מה קורה, לראות איפה זה, לראות מה רואים, אבל איכשהו התחיל לסתובב, והילדה התחילה לצרוח, לא לחזור לשם, לא לחזור. ובצדק, מתוקה. איך זה אנחנו קלטנו את ההיסטריה? התחלנו לשדר עסקים כרגיל, קצת בנחת, ברוגע, הכל בסדר, רק השמשה נופצה, הכל בסדר.
כן. ואתם בעצם מבינים באותו רגע שקרה לכם נס כל כך גדול?
לא, וזה... לא באותו רגע.
בהמשך.
השמשה האחורית נופצה, אז אני, זה הצבן אותי, אמרתי, אני לא מאמינה.
אני צריכה לתקן שמשה, כן.
כן, זה נורא מעצבן, את יודעת שאת לא מרגישה שזה חודר את מעגל החיים שלך, את המעגל שעוטף אותך, אז את לא מזדעזעת, את מתעצבנת.
כן.
ואז דיווחנו לחיילים, ואת הנקודה, סידרנו כל מה שצריך, והמשכנו לחתונה, לא רוצים לפספס את החופה.
כן.
הגענו לחופה, ואז שיצאנו מהרכב גילינו שלא שמשה אחת, נופצה שניים. היה שם חושך על הציר ולא ראינו. אז החלון האחורי הצדדי נופץ, האבן חדרה אותו, ועם העוצמה שלה היא פשוט חדרה שתי חלונות. עכשיו הזווית שלה מהחלון הצדדי לאחורי עבר באלכסון בדיוק איפה שתמר
הייתה אמורה לשבת.
כיסא ביטחון שלה יושבת, וזה בדיוק איפה השם ישמור שמונח הראש המתוק הקטן שלה. ושאני קלטתי את זה, אז אני, זה כבר לא היה עצבים, זה היה אימה. זה היה לעכל נס עצום.
איך את כותבת בטור שלך, בקלות יכולתי להיות עכשיו בתרחיש חיים מקביל וסיוטי של אימא שדם ילדיה נשפך. ואז אולי היה נכון. נשמע קולי למרחוק.
נכון.
כן.
אחרי שזה קרה, כן. אז ממש בקלות, בגלל שברוך השם, בעצם לא קרה כלום, תיקנו את השמשות תוך יומיים.
אז בעצם, אז גם לא שמענו, וגם כמעט לא שמענו בעצם, חוץ מהטור הזה שקראתי במקרה, לא שמענו על האירוע הזה. כי הוא היה אירוע בעצם.
זה נורא קל לחזור לשגרה, וזה כאב לי כל כך, כאב לי הלב, אמרתי, אני לא מאמינה, באמת במרחק של, יש את הסרט דלתות מסתובבות, תלוי לאיזה אזור הנפלטת, אז אם הדלת הייתה מסתובבת קצת אחרת, הייתי במציאות עולם, מציאות חיים מזעזעת, ואז אני לא הייתי שותקת, הייתי מרגישה מחויבות לצעוק.
בואי נדבר דקה.
אני לא נותנת.
בואי נדבר דקה על הבעייתיות של הציר הזה למי שלא מבין. מה כל כך בעייתי שם?
קודם כל, צפון השומרון נחשבת גזרה שקטה, כי באמת הצבא עושה פה עבודה מאוד טובה, ואצבע לדופק, ואנשי הצבא פה הם אנשים באמת טובים, ואחראיים, ומודעים, ובקשר גויים. באמת, אין תלונות לגביהם. איך שהציר בנוי, איך שהציר נראה, את יודעת, שומרים ציר שקט, זה לא, את יודעת, לא יודעת, דרך נמיר, רק
ברור.
פקקים.
ברור.
זה הכל יחסי לשומרון, נאמר. הכביש, איך שהוא נראה, זה, יש לו זיתים, עצי זית, מטעי זיתים, ממש, ממש, עד הכביש ממש.
ואז כשיורדת החשיכה, וכשיורדת החשיכה, לא רואים שום דבר.
רואים ממש חושך. את רואה את צל של עצים, ומתחת יש חושך, אם את לא יודעת מה הולך מתחת. באמת, אז לפעמים יוצאים משם חזירי בר פתאום. יוצאים משם כל מיני מזיקים, כמו שאומרים. כאלה תמימים וכאלה תמימים פחות.
ואנחנו מדברים על אלה שהם לא תמימים בכלל.
כן, לצערי.
ולמה לא מורידים את אותם עצי הזית שבחסותם מסתתרים המחבלים שם בציר?
מה שנאמר לי, שמאוד הגיוני, עצי זית זה, תראה, אנחנו קודם שומעים, עוקרים זיתים, לא עוקרים זיתים, עצי זית זה משהו שהוא עם משקל עצום של סמליות ונוכחות בשטח, וזה עצי זית שהם לא נשתלו אתמול, וזה מורכב. אז הוא אומר, גם אם אנחנו נקבל אישור, זה צריך לעבור בגצים, ואת יודעת, רק מלדבר על זה אתה כבר מתייאש. כל התהליך אתה צריך לעבור כדי ליצור איזה שינוי על הציר, כדי שיהיה לך אפשרות לנסוע בבטחה, יודעת, לא רק בתחושה, ממש בפועל, חיות.
כן, אז את בעצם מביאה את המחאה שלך על המקום הזה בטור שאת כתבת בעיתון בשבע, את קיבלת תגובות בעקבות הטור הזה?
כן. הרבה מגיבים, הרבה מזדהים.
כן.
הרבה נזכרים.
אבל היד כרגע קצרה מלהושיע, זאת אומרת, פתרונות מעשיים עדיין אין.
אנשי הצבא משתדלים לתת את המקסימום, אבל המקסימום הוא מאוד מוגבל. את מבינה, כי הוא צריך להיות בליע, מלשון שיהיה נוח לכולם לבלוע את זה, גם לכל מי ש... את לא רוצים להעיר את המפלצת.
כן.
רוצים לשמור על השקט, אז זה במחיר של הימורים, לצאת לנסיעה זה הימור.
כן.
אבל אנחנו לוקחים את הימור הזה כביכול לשמור על השקט. כן. האזורי.
כן.
ואסור שזה יהיה. כן. זה לא, מה זה השקט הזה? אני יודעת שביישוב לא מזמן זרקו אבן והיפגע במישהו מהיישוב, אז הם ירדו באסורה, אז הם ירדו לציר ועשו, את יודעת, הפגנה גדולה.
כן, אבל פה לא קרה שום דבר.
אני יודעת שבעקבות ההפגנה של האנשים ביישוב, אז הצבא הצליח להשיג אישורים לקצות טיפה ענפים. את יודעת שהם לא יהיו ממש, לא יודעת, לא יודעת מה זה עושה בדיוק.
טוב, אנחנו רק יכולים לברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, את יכולה לשאת את הברכה הזאת, ובעזרת השם שתמיד תיסעו ותגיעו בשלום לכל מקום. ושלא נצטרך אמן. לשמוע יותר סיפורים כאלה. גם הסיפורים שנגמרים בטוב, עדיין הייתה פה את הטראומה והפחד שמלווה. ואולי, אולי מישהו שומע אותנו עכשיו ומבין באמת את החשיבות.
צריך ליצור שינוי. אני יודעת שכל שינוי, תמיד יהיו אנשים שיקומו ויזקו כנגד, כי זה לא נעים לשנות הרגלים. אבל חייב ליצור פה שינוי. זה לא הגיוני שעל מנת ליצור פה התיישבות לדורות, אז האנשים שחיים את ההווה, הם לא תמיד יהיו כאן לדורות.
ולא יכול להיות וגם לא יכול להיות שבכל פעם שאת נוסעת על הציר הזה, את צריכה לפחד ולהסתכל לצדדים כדי לראות אם איזושהי אבן מנסה להגיע אלייך. כן, גם בלתי...
אנחנו ממש דוגלים בטוב לחיות בעד ארצנו.
כן, לגמרי.
שזה ממש לעשות את המהלך הזה לדורות של התיישבות, אבל לחיות אותו. ולא לקחת אימורים מיותרים.
לגמרי. שיינה בוצר, אני, בעזרת השם, אני רוצה לאחל לך רק בשורות טובות ורק דברים טובים והרבה נחת מהילדים. תודה רבה על הרעיון הזה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
שלום ובוקר טוב לרבנית ימימה מזרחי.
בוקר אור.
ואנחנו מפריעים לרבנית שם באמצע השיעור, אבל אנחנו לא מוכנים, לא מוכנות לוותר בשום אופן. אז כן, פרשת וירא, כשגולת הכותרת, אם מותר לומר כך, זאת עקדת יצחק. וואו.
נכון, נכון. כמה קשה עניין העקדה. איך אפשר לעקוד? שואלים חז"ל, זה לא קשה כל כך. אברהם אבינו הוא גדול המאמינים, הוא שומע את השם בשידור ישיר, אומר לו, לך ותעקוד את הבן שלך. מה, כל אדם פשוט היה עושה את זה. מה כל כך ניסיון קשה? אלא מה? הקושי הגדול הוא שרואים כביכול סתירה בדברי השם. הסתרה שבתוך ההסתרה. כי אמש אמרת לי, כך אומר אברהם, כה יהיה זרעך, ביצחק יקרא לך זרע. ועכשיו אתה אומר לי, לך ותעקוד אותו. איך אפשר לחיות עם סתירה כאילו כביכול בהתנהגותו של ריבונו של עולם? זה ניסיון הכי גדול דווקא למאמינים. כשמשהו באמונה שלך פתאום מתערער וסימן שאלה ענקי, טוב, אני, מה הקדוש ברוך הוא מתכוון? הכל נראה לי הפוך כל כך בסתירה שבתוך הסתירה. תמיד כשאני הולכת, לא עלינו, לא עליכם, לנחם אבלים, אז אני אומרת לאישה, העבדה שלך היא כפולה. לא זו בלבד שאיבדת, לא עלינו, לא עליכם, את הילד הזה, או האיש הזה, איבדת קצת קדוש ברוך הוא גם, כי התפללת, כי שמחת עליו, כי אמרת השם רופא חולים. אז מה קורה? אז איפה אתה, ריבונו של עולם? בפרשת וירא מלמדת אותנו התורה ראייה אחרת, ראייה למרחוק. וייר את המקום מרחוק. אם את מביטה על הדברים כשם שהם נראים, זה יראה, זה פחד נורא. איך מתחילה הפרשה? אברהם אבינו יושב בפתח האוהל, וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים. ויר, וירוץ לקראתיו. למה פעמיים? מסביר רש"י, ויר הראשון, ראייה. ויר השני, הבנה. מה הוא רואה בפעם הראשונה? שלושה ערבים. אימאלה, הוא כולו חולה, פצוע מברית המילה, שלושה ערבים, אחד נווט, סתם הלך, אחד צדקי, מוכר כל מיני מוצרים, אחד ספן, מה הם רוצים לעשות לי? ואז הוא שוב מביט, ורואה משהו אחר. אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא תראי למרחוק, אם לא תראי בראייה גדולה של אמונה, את תראי משהו מפחיד, את תראי ערבים, שלושה ערבים ניצבים עליו, זה לא, זה לא, זה שלושה מלאכים שבאים לבשר לך בשורה טובה. חייבים לדעת להביט למרחוק. אני הייתי השבוע בכנס עם הקדושה הזו, איריס יפרח, ששכלה את בנה אייל יפרח, שנרצח, נחטף. והיא מדברת בחזו אופטימיות ואמונה, ואת חושבת מה, היא לא רואה? מה היא כזו שמחה? היא לא רואה? היא הכי רואה. בעוד שהיא עוקדת את אייל על המזבח, היא רואה את האיל מאחז בסבך בקרנב. היא כבר רואה את הגאולה שעתידה לבוא. למיומנות הזאת קוראים צחוק. תצחקי, תמלאי פיך צחוק. למה שרה צוחקת ולא מאמינה לפי מה שאומרים חז"ל? היא לא יכולה לחשוב שיקרה משהו בטווח הרחוק. איך אני יכולה לצחוק ולהאמין שמשהו טוב עומד לקרות? והשם נותן לנו את המיומנות הזאת עם הגיל. מגיע הגיל המבורך הזה שאת רואה רק מרחוק, מכירות את תנועת היד הזאת שאת מותחת עם המוצר שאת מחזיקה, את לא יודעת אם זה קרם לחוט או טחינה, כי את לא רואה מקרוב.
מוכר, מוכר.
סוגרחה מהממת. את כבר לא קצרה, את רואי כשם כשהיית צעירה, מה שאת רואה מפחיד אותך. את רחוקת רואי. תביטי למרחוק. צחוק יעשה לך אלוקים. את לא הקורבן. יש איל שנאחז בסבך. עוד מעט, עוד מעט. מגיעה גאולתך, בעזרת השם לכל בנות ישראל, בקרוב.
כן, רק לא להתייאש ולהאמין ולשחוק ולדעת שהנה, הנה, זה כבר מגיע.
נכון.
כן, בעזרת השם באמת.
יהיו בשורות טובות.
אמן, אמן, הגיע הזמן. אמן, אמן. תודה רבה רבה לרבנית.
תודה לך.
תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי. 2.5 דקות נשארו לנו לסוף השעה, אז אולי אם הרבנית הזכירה את הסתרה, שבתוך ההסתרה מוטי, אז ככה ברקע לפני שאנחנו מסיימים, שנסיים באמת עם המילים האלה, הסתרה שבתוך ההסתרה.
Vayoy mai vayoy mai vayoy mai Amo zere bzu Veya file beyastude Shebe soy khastude Vada yegam shu Im zu Hashem iz bubuda Veya file beyastude Shebe sohi chastude Vada yegam shu Im zu Hashem iz bubuda file beyastude sheme soy khastude ne vada yegam shom im zu vashem iz bubuda
gam sham betokh ahastara zot nimtsa shem itbarach tzachak liftokh et ha'einayim ולראות. בשעה הבאה יהיה איתנו כאן באולפן, שם יש עזיר עם מנכ״ל החברה המרכזית למימוש זכויות, ואם אתם רוצים לשאול או להתייעץ אם חלילה נפגעתם או חליתם ואתם לא יודעים בדיוק מה הזכויות שלכם, זאת ההזדמנות שלכם לשאול ולהתייעץ. 1-952-92-93, אני חוזרת, 1-952-92-93. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי, תודה רבה ליאל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות מיד לאחר מכן, שעה שנייה של עניין משפחתי, יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אני שמחה לומר שלום ובוקר טוב לשמי שזירי, הרב שמי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות. שלום, בוקר טוב שמי.
בוקר טוב לך ולכל
המאזינים. משום מה לא שומעים, הנה ננסה. אז טוב, מוטי, יש לנו פה איזושהי תקלה, כי אני לוחצת על אורחים, ומשום מה, בוא ננסה עוד פעם. אוקיי, בוא ננסה שוב. שמי, תשמיע לנו את קולך, שנדע שאכן אתה איתנו ב...
בוקר טוב.
עכשיו אנחנו שומעים, אז הנה, התגברנו גם על התקלה הקטנה הזאת. והרב שמי שזירי כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים בבית. אם נפגעתם או חליתם, ותכף אנחנו נשמע קצת יותר, ואתם רוצים לשאול או להתייעץ, הנה זאת ההזדמנות שלכם. שמי יהיה איתנו כאן בשעה הקרובה. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. 1-952-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. ניתן גם לשלוח לנו שאלות דרך האתר של רדיו קול חי, שם בצד שמאל למעלה אתם נכנסים, כותבים לנו את השאלה שלכם, ואנחנו נשתדל להתייחס במהלך המשדר הזה. אבל שם לפני שנתחיל באמת כדי להיכנס כך לאווירה, נשמע כמה צלילים, נכון? עד שיגיעו אלינו המאזינים, עד שנחליט על הנושאים, כמה צלילים ואנחנו נכנסים. נפש, רפואת הגוף, שלח רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל. יעקב שווקי עם השיר הכל כך מרגש הזה, ובאמת מוקדש לכל החולים, לכל מי שזקוק, אם אנחנו באמת מדברים על אנשים חולים, על אנשים שנפגעו, על נכים. אז שם אולי כמה מילים קודם כל על החברה המרכזית למימוש זכויות. אני תמיד אוהבת להתחיל מלדבר על במה החברה שלכם עוסקת.
טוב, אז כדרך אגב, דיברת רפואה שלמה לחולי ישראל, לחול עם ישראל. אתה יודעת למה ביקשתי את השיר הזה?
נו.
בואי נגיד לך למה. בדרך כלל אנחנו לא מתחילים בשיר.
נכון.
אני קורא לזה, קשה לי להגדיר את זה, אבל היום, מהראשון לדצמבר, מדינת ישראל, בחוקים של מדינת ישראל, שהיה 30% של חולי סכרת, חולים קשים, שהיו יכולים לקבל את הקצבה המינימלית הזאת, ואני מדבר על מינימלית הזאת, ביטוח לאומי, יפסיקו לקבל את זה.
וואה.
ולכן, אני קורא לזה מכת רצח. פשוט לקחת חולים, אלפי חולים, שלצערנו חולים במחלה הקשה הזאת, מחלה שפוגעת בכל דבר טוב, בכל פינה בגוף שלנו. היום, בכדי לקבל קצבה, הם צריכים לשבת פשוט להיות על כיסא גלגלים, לא לתפקד לחלוטין. זאת אומרת, אדם שיש לו פגיעה מערכתית כתוצאה מהסכרת, שבעבר הוא היה מקבל, היה לו צעיף הסל, והיה מגיע באופן אוטומטי ל-65%, היום הוא לא יקבל את זה. זאת אומרת, הוא יעבור את כל הביוקרטיה, זאת אומרת, אלפי חולים שלא יוכלו לתפקד, אלפי חולים שלא יוכלו לצאת למעגל העבודה, אברכי כולל שלא יוכלו ללכת ולשבת וללמוד, לא יוכלו לקבל את הקצבה שמגיעה להם, שמי שמשלם את זה זה אנחנו, לא מדינת ישראל. הלכה מדינת ישראל ומפקיעה את הזכויות שלנו.
אז מה, המדינה הזאת הפכה להיות אטומה?
אטומה לחלוטין. זה לא רק זה, הם מנסים לפגוע בכל חלקה טובה. ואנחנו, ואני אומר את זה פה, אני אומר את זה פעם ראשונה בשידור, צריכים לצוות, לצאת כל אותם חולים, מול הכנסת, ולהפגין מול פגיעה קשה כזאת, שלא ייתכן שיושבים אנשים אטומים. מה שמעניין אותם זה המילקי. לא אותם חולים שלא מסוגלים לתפקד, הלכו כרגע, חורצים גורלות, שלא יוכלו יותר לקבל קצבאות.
ואני באמת רואה שאתה מדבר, איך אומרים, מהלב, מעומק הלב, אני רואה שהדברים כואבים לך באמת, כי אתה זה שגם פוגש את אותם אנשים, ורואה יום יום את הסבל שלהם, ורואה מה יכולה קצבה לפעמים לסייע, לעזור למשפחה, להרים בן אדם על הרגליים, לא פיזית, אלא מבחינה נפשית.
וזה מה שקורה, ואז זה הדבר, זה הדבר הרע שקורה לאותם חולי סכרת, ואני באמת פרסמתי לאחרונה, וגם הם הצחילו עכשיו לפרסם את הסעיף הזה. אז זה הדבר הרע שאני יכול...
לצערנו, בתקווה שנשמע בהמשך בשורות טובות.
שלא להגיע לידי מתנת בשר ודם, באמת צריך באמת הרפואה שלמה, לכן ביקשתי גם את השיר הזה.
כן.
אבל הדברים הטובים שקורים, שוב, גם לצערנו, שאלפי משפחות ממשיכות לקבל, מול הביוקרטיה הקשה הזאת, מול החוקים והתקנות המיושנות, מצליחים היום בעזרת הפעילות שלנו ממשיכים לקבל קצבאות, והקצבאות, אני שאני מדבר על קצבאות, וזה לא משהו שמובן מאליו, אני חייב פשוט להדגיש את העניין, זה לא מובן מאליו, כי אנשים חושבים, הנה, באים לביטוח הלאומי, יושבים שם, אתה מקבל שם אנציקלופדיות, מדריכים אותך, אומרים אותך, הם הקימו היום שירות שנותן שירות לאזרח, עם רופאים, שכמובן הם משלמים לאותם רופאים, יבואו בכדי בעצם לא להגיע לאנשי המקצוע, לאנשי המומחים, בכדי שיכולים להגיע למטרה שלהם. הכל לפגוע בהם, אבל הניסיון שלנו, היכולות שלנו, הרופאים שלנו, בעזרתם אנחנו יכולים לסייע לאותם משפחות, ואני מדבר פה אלפי משפחות שמקבלות היום קצבאות, ולא רק קצבאות. מעצם העובדה שאני יושב היום בקופת העיר, ואני יושב בכל מיני ארגונים, והכל ביחד, כשאתה נותן את הסל הזה של גם קצבה למשפחה שאין שם מה לאכול, משפחות עם ילדים, וגם מקבלים את התרופות שאין להם את הכסף הבסיסי לאותן תרופות, וגם מקבלים את הסיוע דרך אותם ארגונים, מהקשר שלי איתם, זה הצלת נפשות,
ממש. יש לנו כבר מאזינה על הקו שרוצה לשאול, אבל רגע לפני אני רוצה לחזור על מספר הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינים, 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. מאזינה איתנו?
כן.
כן, אנחנו איתך, בבקשה.
אני נפצעתי ביום ראשון של חול המועד סוכות, ביום שישי זה היה, מבקבוק מיץ ענבים שעמד על השיש, הוא כבר היה פתוח, זאת אומרת, המכסה היה סגור באותו רגע, אבל זה לא, הוא כבר היה מותחל, היה מעט יין בבקבוק וקצת קצף. עמדתי במטבח ופתאום הוא התפוצץ, זה היה פיצוץ אדיר. אני עמדתי ליד שיש בשרי, חשבתי שהקיר ארון הבשרי נפל עליי. ראיתי זכוכיות, שמעתי פיצוץ נוראי, השכנה שלי שמעה את הפיצוץ, באה מיד. נפצעתי מעל העין, עברתי 6 תפרים מבית חולים, נפצעתי ביד, נפצעתי בערך, גם כן היו לי טיפולים. עברתי הרבה, לא פשוט, עדיין יש לי בעיות עם העין, זאת אומרת, יש לי כל הזמן, אני רואה תשטושים וחוטים כאלה, כאילו האישון קופץ. רציתי לדעת אם יש לי מה לעשות עם זה.
טוב, קודם כל בוקר טוב לך.
כן.
ואיחולי לרפואה שלמה. עכשיו, לענייננו, שאלה, את עובדת, את עקרת בית?
כן. אני עובדת, אז זה היה חג, זה היה חופש, כן.
זאת אומרת, זה היה בתקופת החופשה.
כן.
אוקיי, אז יש פה, יש פה את הנושא, יש את הנושא של קודם כל פציעה, כל אדם שנפצע בביתו. אוקיי, יש לו את הזכויות, הוא פונה לביטוח הלאומי, ממלא טופס, אוקיי, ומגיש בקשה על נושא של פציעה. עכשיו, יש פה עוד נושא אחד שצריכים לבדוק אותו. יש פה, יכול להיות שיש איזושהי תקלה בייצור של אותו בקבוק יין, בקבוק מיץ, שזה גרם משהו שהוא לא תקין שם, שצריך גם לבחון את זה משפטית. כמובן, בנושא הזה כדאי לפנות לעורכי דין שמתמצא ומתמחה בתחום הנזיקים, אוקיי?
למי אני צריכה? אני לא רוצה לפנות בערכאות, כי זה בעלי אומר שאסור. אני רוצה לחפש עורך דין שיגש לחברה ויעשה איתם דיל, שכאילו, הסכם פשרה כזו שלא, לא שאני תובעת אותם.
אוקיי, זה שוב, זה נושא שצריך לדבר, יש היום עורכי דין, צריך להיפגש איתם, שמתעסקים בתחום הנזיקים, ותציע להם את ההצעה, תגיד אליהם שזה מה שאת מבקשת.
איך אני יודעת מי, למי אני פונה?
תראי, יש כל כך הרבה, אני יכול לתת לך רשימה של עורכי דין, את יכולה לחפש לבד היום, זה לא בעיה למצוא היום, יש כל כך הרבה היום עורכי דין שמתעסקים בתחום הנזיקים. אני כמובן לא יכול להמליץ על אחד, אני יכול להמליץ על שורה של עורכי דין שהם יכולים, שכדאי שתפני, לפנות אליהם, בסדר?
איפה אני מוצאת אותם?
יש
אפילו
מספיק
בספר
דרכים.
טלפונים.
בספר טלפונים יש, אפשר למצוא אותם בכל מיני, בכל מיני אתרים וכו' וכו', אפשר למצוא אותם. זה דבר אחד. עכשיו לגבי הנושא, הייתה איזשהו אובדן כושר עבודה כתוצאה מהמצב
בחג
של...
אני לא תפקדתי כמו שהייתי מתפקד בכל חג. כן,
כן? אבל לא היה בא... זאת אומרת, אבל חזרת לעבודה.
חזרתי לעבודה, זה היה, אנחנו כמעט ראש חודש חשבון חזרנו לעבודה, ברוך השם. אני כעת גם בעבודה, אבל אני... יש לי בעיות עם הראייה, עדיין. הרופא אמר לי שזה יכול לקחת עד חצי שנה.
הבנתי. אז צריך גם לראות, קודם כל צריך גם לראות מהי הפגיעה ואיפה זה מפריע לך. יכול שיש לך איזשהו ביטוח של אובדן כושר עבודה, צריך גם לבדוק את הנושא הזה. יש פה הרבה מאוד אפשרויות, אבל מה שחשוב, אי אפשר להתייחס כרגע עד שאנחנו לא רואים את המסמכים הרפואיים. זאת אומרת, חשוב מאוד קודם כל לראות...
יש לי מסמכים רפואיים. יפה, אז צריך לראות... בית חולים במיון ומרופא עיניים אחר
יפה,
כך.
יפה, אז בואי...
יש לי את הכל.
בדיוק. אז לפני שבכלל אנחנו כן. רואים מה הבעיה על ידי רופא מוסמך שלנו או כל חברה אחרת, זה לא משנה, מישהו שבאמת מתמחה ויש לו באמת צוות של רופאים, רואים את הדברים האלו, ואז את מחליטה לאיזה קצבה את מעוניינת לקבל. אבל קודם כל מה שחשוב זה לראות באמת את כל המסמכים הרפואיים שלך, מה הייתה הפגיעה, ואז באמת לרכז את הכל ולראות מה הם האפשרויות.
אז הפנייה הראשונה היא לחברה או לביטוח לאומי?
הדבר הראשון שאת לא צריכה לפנות לחברה, את פונה לביטוח הלאומי, יש שם טופס.
כן.
יש טופס כן. מיוחד, שאת כל אדם שנפצע בביתו, יש לו טופס, ממלא אותו, מגיש את המסמכים הרפואיים, ומשם הדרך היא קלה מאוד. אין פה הרבה, אין פה יותר מדי, את יודעת, ביוקרטיה. הדברים הם מאוד ברורים.
אז דבר ראשון לפנות לביטוח לאומי.
נכון. אוקיי.
וזה לא משנה שאני מקבל קיצת זקנה היום מביטוח לאומי.
מה זה?
לא מתנגש עם אחד עם השני שאני מקבל קיצת זקנה היום מביטוח לאומי.
את מקבלת היום קיצת זקנה, אז אני מדבר על פציעה אישית, זה לא צריך להפריע לצורך העניין.
הבנתי. בסדר.
שתהיה באמת רפואה שלמה ושיהיה בהצלחה.
תודה רחל.
תודה. תודה רבה.
כל טוב ובשורות טובות.
ואנחנו כבר עוברים למאזינה נוספת. כן, בבקשה.
בוקר טוב.
בלי שמות בבקשה, בלי שמות, אנחנו מדברים על נושאים רפואיים, הכל חסוי.
אוקיי, רציתי לדעת בבקשה, אני פשוט ילדתי ב-19 לתשיעי.
כן.
נולד לי בן עם תסמונת דאון.
כן.
רציתי לדעת מה הזכויות שלנו, ביטוח לאומי ומה בכלל.
אוקיי, לגבי הנושא של ביטוח הלאומי, ילד שנולד עם תסמונת דאון, הוא מקבל 50% קצבה, שזה 1,100 שקלים, באופן גורף. זאת אומרת, אין פה, לא צריך, אין פה ביוקרטיה. מגישים לביטוח הלאומי, ובאופן גורף את מקבלת, כמובן, קצבה של 50%. עכשיו, גם לטובת המאזינים, אם יש ילד שנולד עם תסמונת דאון, ומעבר לזה יש לו בעיות רפואיות קשות שהוא זקוק.
יש לו גם בעיות.
כן, אז זה צריך לראות את זה. זאת אומרת, כרגע, אם הוא נולד, מתי, בן כמה הילד? קצת צורך. חודש וחצי. כרגע לא ניתן הרבה לעשות, אבל מה שחשוב, קודם כל להגיש את זה לביטוח הלאומי. אוקיי? מגיע לכם קצבה באופן מיידי של 1,100 שקלים. בסדר? ולאחר תקופה של 3 חודשים, צריך לראות לעשות עוד פעם אבחון ולראות מהם הבעיות הרפואיות שלו, ואז בהמשך לזה צריך לראות לטפל באמת, ויכול להיות שהוא יוכל לקבל קצבה יותר גדולה, אוקיי?
כן.
אם הוא זקוק לאיזשהו השגחה מיוחדת, או הוא עובר איזשהו טיפולים מיוחדים קשים, שצריך להיות אותו קודם מלווה וכו' וכו', אז יכול להיות שמגיע לו יותר, אבל צריך טוב לבדוק את העניין הזה, ולגשת לאנשי מקצוע. אוקיי? זה דבר אחד. דבר נוסף, אם מישהו, אחד מההורים עובד ומרוויח ומשלם מס הכנסה, יש לו 2 נקודות זיכוי. אוקיי? ולכן זה גם נושא שצריך לבדוק אותו. אם אותו הורה משלם מס, מגישים את זה, יש טופס מיוחד למס הכנסה, אם מצורף בזה מסמכים רפואיים, ואז יש לו את נקודות הזיכוי.
כן. אז מרשה לי לומר לך עוד מילה?
כן.
אני יודעת שזה, אולי תגידי, לא חוכמה למישהו מהצד, שלא לא התמודד עם ניסיון כזה, אבל את נבחרת ויש לך שליחות מיוחדת, כי הילדים האלה כל כך מיוחדים. מהיכרות באמת אישית שלי עם אנשים שיש להם ילדים כאלה, אני הסעתי פעם מישהי לבית חולים שיש לה ילדה עם תסמונת דאון, שגם חלתה לא עלינו, והיא אמרה לי, אנשים חושבים שזאת סתם קלישה, את לא מבינה איזה מתנה זה הילדה הזאת שקיבלנו. אז נכון שזה עדיין טרי וזה רק חודש וחצי אחרי, ואני מניחה שזה קשה להתמודד עם ניסיון כזה, אבל אם הקדוש ברוך הוא בחר בך לניסיון הזה, אז כנראה שבאמת יש לך כוחות מיוחדים ואת אישה מיוחדת, ואני רוצה לאחל לך שיהיה גידול קל, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוחות. ואם תרצי לשוחח איתנו או לשתף אותנו, אפילו אותי באופן אישי, את מוזמנת לעשות את זה. אני בשמחה.
אוקיי.
בשמחה. שיהיה בהצלחה.
תודה.
בבקשה. אנחנו, לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רוצה שוב להזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 1-900-52-92-93. אני חוזרת, 1-900-52-92-93. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו מערכים היום אצלנו כאן באולפן את הרב שמאי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות, ואתם בהחלט מוזמנים להתקשר אלינו אם אתם רוצים לשאול, 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. ושלוש, ויש לנו כבר מאזינה על הקו שרוצה לשאול. כן, בבקשה. מאזינה איתנו?
כן, שלום.
שלום וברכה.
כן, אחותי בת 58, לפני 8 שנים היא עבדה במפעלי נייר, והיא נפלה, היא הייתה עובדת 12 שעות ביום. היא נפלה ומזה נשבר לה, אז בעצם הזנה, והיא עברה כמה ניתוחים, והיא הסתבך לה בגב, ולא מזמן היא עברה עוד ניתוח, לפני פחות משנה. ובביטוח לאומי, הם לא, הם נתנו לה ניחות, אבל לא מה שמגיע לה, היא כבר 8 שנים לא עובדת, במשכורת היא מקבלת בקושי משהו, והיא קיבלה לפי הזה שלהם 65%, לפי הדרגות שלהם, לא יודעת מה. ומזה היא גם נכנסה לדיכאון, היא הייתה משפזת בבית חולים, בחולי נפש, בבית חולים, והם לא כל כך, הם אומרים, בדיכאונות יש לה את זה מלפני שהיא נפלה, לפני בכלל שהיא התחילה לעבוד שם. לא רוצים להכיר בה, כאילו שזה מזה. היא מקבלת כדורים של דיכאונות.
כן.
היא פשוט לא מתפקדת. היא לא חזרה לעבודה כבר 8 שנים.
הבנתי, והפגיעה הייתה במקום העבודה?
כן.
הבנתי. והייתה...
היא נפלה בעבודה.
הבנתי. והייתה איזושהי תביעה מול מקום העבודה? יש לה... מקום העבודה הוא מבוטח, אדם שנפגע במקום
העבודה. כן, בטח.
תבעתם?
כן, היא תבעה, אבל כאילו... היא לא הלכו הרבה לקראתה.
טוב, אז בואי תשמעי.
לא נתנו לו נכות כמו שמגיע לה.
תשמעי.
היא לא מקבלת משכורת, מי יודע מה.
כן. בואי תגיד, כמה היא מקבלת היום ביטוח לאומי?
אז אני לא יודעת. אני באמת לא יודעת.
אז בואי נעשה משהו כזה.
כן.
כדאי באמת לרכז את כל החומר שלה. גם מבחינת...
כן. אבל היא ביקשה, היא מבקשת את התיק שם מהעורכת דין שלהם, של הביטוח לאומי. היא אומרת להם שהיא צריכה לשלם לה 20,000 שקל בשביל להוציא לה את התיק.
אין דבר כזה. לא, אין דבר כזה. אני לא יודע מי זה. זה המצאה. את יכולה לבקש את כל המסמכים שלך, ולא חייבים לקבל את זה דרך ביטוח לאומי. אם היא הייתה מאושפזת, אז אפשר להוציא את זה מבית החולים.
לא שמעתי, סליחה. אני לא שמעתי לך טוב.
אני אומר שוב, אין כזה דבר 20,000 שקל. זה הזוי. זה, יש איזשהו סכום מסוים שמבקשים מסמכים מהביטוח לאומי. סכום נמוך ביותר, ובית, לא חייבת לקבל את זה דרך הביטוח לאומי, אפשר להוציא מסמכים רפואיים דרך קופות החולים, אפשר להוציא וכולי וכולי. עכשיו, אני לא יודע, זה לא קשור לאורך דין, זה לא קשור הרי לאורך דין, הנושא של המסמכים הרפואיים, אוקיי? עכשיו,
okay.
יש לכם, מי טיפל בכם עד היום? לראות אם אתם מקבלים את מה שאתם אמורים לקבל, מישהו טיפל בכם?
לביטוח לאומי.
חוץ מביטוח לאומי לא פניתם לאף אחד. זאת אומרת, הלכתם לביטוח לאומי, סיפרתם?
נראה לי
ש...
כן,
אלא
זה עורכת דין, אבל היא אומרת שהעורכת דין הייתה שייכת להם, קשורה להם, לביטוח לאומי, למי שלהם, כנראה.
אני לא יודע. תשמעי רגע.
לא...
תראי, אני רוצה פה להבהיר. אם מדובר כאן בעורך דין שמטפל בנושא הזה, אז כמובן שאני באופן אישי לא יכול לתת לכם לא סיוע ולא הכוונה. אם אין פה עורך דין בתמונה, זאת אומרת, אני לא יודע מה שאת אומרת, עורך דין מטעם הביטוח לאומי, או בתוך הביטוח לאומי, אני לא יודע מה היה שם. מה שאני מציע, כי אני רואה שיש הרבה אינפורמציה שאין לך אותה, ואני מבקש, תתקשרי אלינו, אנחנו נראה, נזמין אתכם, אנחנו נראה את כל המסמכים הרפואיים. זה שעדיין עבר איזושהי תקופה מסוימת והיא נפלה במקום, עדיין אפשר עוד לעשות עם זה. אפשר עדיין לטפל בנושא הזה, ואנחנו נשמח לסייע לך ולתת לך הכוונה בהמשך הדרך, בסדר?
כן, איך המספר שלכם?
אנחנו בסוף התוכנית, אנחנו נאמר את המספר, אז תמשיכי להאזין לנו ותוכלי באמת להתקשר.
כן, אבל אני צריכה לצאת לעבודה, ואני לא יודע אם אני יכולה להאזין לכם, אי אפשר לקחת את זה בעכשיו?
אוקיי, אז המספר שלנו זה כוכבית 5700, אני חוזר שוב, כוכבית 5700. אוקיי, מה שחשוב, בדיוק, ומה שחשוב, מה שחשוב זה קודם כל לבדוק, ואני לא אומר את זה רק לך, גם כאלו שעבר זמן ולא טיפלו, קודם כל לבוא את המסמכים, יכול להיות שיש לכם הרבה כסף שמגיע לכם שם, גם בביטוח לאומי, גם בחברות הביטוח, הרבה מאוד כסף, אנשים לא יודעים, והן ענקים כל יום.
כל מקום עבודה הרי מבוטח בחברת ביטוח,
נכון,
כדי ופה, באמת לממן את ה...
ופה היא מדברת על איזשהו סכום מינימלי שמקבלת, אני לא מבין את זה. ואני אומר, חבל, קודם כל להגיע...
כמה היא צריכה לקבל היום, אם אפשר לשאול?
לא, אי אפשר
קשה
לדעת.
קשה לדעת, כן.
זה, קודם אי כל, אפשר... זה לא, את יודעת, זה לא שולחים לקנות אוטו, צריך לראות כמה אחוזי נכות יש לה...
צריך לראות מסמכים רפואיים, צריך אולי עוד חוות דעת של רופא.
נכון, וצריך קודם כל לראות מה היה אז בזמן שהיא קיבלה, ויכול להיות שיש החמרה במצב שלה. ודבר נושא, יש פה פגיעה בעבודה, דבר נושא, יש כאן אובדן כושר עבודה, שהיא הייתה מבוטחת ממקום העבודה. זאת אומרת, יש הרבה כל כך גורמים שאנחנו משלמים כל כך הרבה כסף, אז בואו נממש את זה. ולכן חשוב לבדוק תמיד, לפני שבכלל פונים לכל גוף, לראות מה יש לנו. אוקיי? אז שיהיה רפואה שלמה.
מה זה מה יש לה?
לא, מה יש לה, באיזה מצב היא נמצאת רפואי, ובית, איזה זכויות יש לה מול חברות הביטוח, ביטוח לאומי, צריך לבדוק את זה. כי אתם לא רופאים, אתם לא מכירים את הגופים הזה שקוראים לזה ביטוח לאומי וחברות הביטוח. אוקיי?
אז שיהיה לכם בהצלחה. שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, אז אנחנו נתקשר עם המספר הזה, כן?
כן,
כן. כוכבית 5700, כן?
כן.
תודה רבה רבה לכם, כל טוב.
כל טוב, בשורות טובות.
שיהיה בהצלחה. הנה, זאת בדיוק ההוכחה, למה אנשים הרבה פעמים אומרים, למה אני לא יכול לגשת לבד לביטוח לאומי? למה אני צריך את החברות? הנה, כשניגשים לבד, איך זה נראה? יכול להיות שבאמת מגיע לה כל כך הרבה כסף, היא אפילו לא מעלה על דעתה, היא אפילו לא יודעת.
נכון, נכון.
כן. 1-900-52-92-93, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לשאלות שלכם המאזינים, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. ואולי זאת ההזדמנות שלנו גם לשאול אותך, הרב שזירי, יש איזה שהם נושאים, כמו שדיברת על סוכרת, למשל, ראיתי לאחרונה פרסומים של חברות שעוסקות בתחום הזה, על למשל פיברומיאלגיה, שפעם לא ידעו מה זה אפילו. ואנשים, גם במחלות כאלה, ששוב, זאת לא נכות של בן אדם שיושב על כיסא גלגלים וחסרות לו רגליים, ועדיין גם בדברים כאלה ניתן לקבל כסף.
בהחלט. בהחלט שניתן, מדובר במחלה מאוד קשה, שהיום, מבחינת היום הביטוח לאומי, אין איזו התייחסות לאובדן כושר עבודה, ולכן, במקרים מהסוג הזה, יש לנו מאות מקרים של נשים, ובעיקר נשים, שהן סובלות מהמחלה הזאת, מחלה איומה, מחלה שפוגעת, היא גורמת לחוסר תפקוד. ובסופו של דבר, מסתבר שמרבית אותם חולים, הם סובלים מבעיות נוספות, שזה יכול להיות בעיות נפש וכו' וכו', ולא מודעים לעניין הזה. ולכן, כאשר אתה מגיע בעצם לגוף רפואי, שיושבים שם רופאים מומחים, בודקים אותך, רואים באמת האם יש איזשהו בעיות נוספות, ומשלבים אותם ביחד, זו ההתמודדות הכי טובה מול הביטוח. לא, זה לא מספיק. זה לא מספיק גם כי אתה מגיע, תגיע לאחוזי נכות, זה גם לא יהיה מספיק. כמו שאני אומר את זה כל פעם. מה שחשוב זה אובדן כושר עבודה, אבל זה משלם ביטוח לאומי. להוכיח אובדן כושר עבודה, פה צריך מומחים לעניין.
ומה אם הם...
כי אתה לא יודע בעצם מה הרופא רוצה ממך. הוא בא, מחליט, הוא יושב ממך, אתה יכול לפקוט מהיום עד מחר. יש אנשים באים וחושבים שבאים לרופא משפחה. ואני אפקה שם, ואני אעשה שם כל מיני הצגות, ואני אפקה לפניו, זה לא מעניין אותו. הוא רוצה לבדוק האם היא מסוגלת לתפקד, או לא מסוגלת לתפקד. וזה הכל פרשנות של רופא. ואם לא מכינים אותו, גם מבחינה רפואית, מבחינת המסמכים הרפואיים, וגם לא הכנה לקראת הוועדות, שבו יושבים מומחים, ויושבים מומחים שכל מטרתם היא באמת להבחן אותך האם יש אובדן כושר עבודה, הסיכויים הם קלושים ביותר. ודבר נוסף, כי יש הרבה אנשים שבאים ואומרים, בשביל מה אני צריך מראש, אני אלך לשם ואני אקשל, הרי מה עושים? יושבים שם בוועדות, מכשילים אותם, מחתימים אותם, יושבים שם שניים, יושבת מזכירת ועדה, יושב הרופא, שואל אותך שאלות מכשילות, אתה יושב ואחרי זה חותם על אותם מסמכים, ולבוא ולתקן לאחר מכן את מה שהם עשו, זה מאוד 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 קשה.
מסובך.
אוקיי? עכשיו, מה שדיברת קודם בנושא של הסכרת, מה שהם הולכים היום לעשות, אני רוצה גם להדגיש, כי כל אותם, אני פרסמתי ויצאתי בהכרזות ענק, ודיברתי על זה בכל מקום ובכל תוכניות הרדיו שאני נמצא, הם הולכים לעשות את המהפכה הזאת, לפגוע בחולי הסוכרת. זאת אומרת, היום כל אלו שמגישים, הם כותבים, עד הראשון לדצמבר, אז כשאתה מגיש היום את הבקשות האלו, הם
דוחים אותך.
הם לא נותנים לך בקשה, הם דוחים את זה אחרי הראשון, אחרי הראשון לדצמבר, ואז תבוא להם הישועה, במרכאות.
כן.
לכן אני אומר, גם למרות הכל, לא להתייאש, להגיש, לבוא, אנחנו גם נדע להתמודד עם זה, כמו שאנחנו מתמודדים כן. עם כל מיני בעיות אחרות, גם נדע להתמודד עם זה.
כן.
אבל אין ספק שתהיה פה פגיעה אנושה באותם חולי סכרת.
יש לנו עוד מאזינה על הקו שרוצה לשאול, מאזינה איתנו, עוד רגע המאזינה תהיה על הקו, 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. מאזינה איתנו?
כן, שלום וברכה.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, לי, יש לי דלקת פרקים, וניגשתי דווקא לביטוח לאומי עם תפסים ומהרופא של הרמטולוג, שהוא כותב על הדלקת פרקים בהרחבה מה זה בדיוק, ובאתי כבר לרופא בביטוח הלאומי, והגיע לה עם מכתב הביתה לחזרה, שסך הכל יש לי 10% נכות, ולא מגיע לי שום דבר. עכשיו, היום באמת, אז לא עבדתי, היום חזרתי לעבודה. יש, אפשר עוד להמשיך לתבוע אותם ולהגיש תפסים, או אם אני, היום שאני כבר עובדת, אני לא יכולה לתבוע מהם שום דבר.
בוא קודם כל נשאל אותך, אני קודם כל צריך לבדוק את העבר, מה היה, ולמה זה 10%, והאם יש רק דלקת פרקים, יכול להיות שיש דברים נוספים, כתוצאה מה דלקת פרקים, זה דבר אחד. היום את עובדת, נכון?
היום אני עובדת.
אוקיי,
אני
כמה
תסתכל? בערך חצי שנה לא עבדתי.
הבנתי.
כאבים בפרקים, אבל אני ברוך השם אני עובדת.
ויש לך עדיין כאבים בפרקים?
יש לי כאבים.
זה גורם לך לאובדן כושר עבודה?
היום כבר לא. כאילו אני התרגלתי לחיות, לפעמים מקבלים זריקת קורטיזון, וממשיכים כאילו...
הבנתי.
אפשר אולי לשאול אם לא הדלקת פרקים, היית עובדת יותר שעות או בסוג עבודה אחר, היית יכולה להסתכר יותר?
בעבר עבדתי גם בוקר וגם אחרי צהריים, היום אני עובדת רק בבוקר כמורה. הסיבה היא גם ברוך השם יש ילדים יותר וגם רפואית, כן, קשה לי לעבוד גם אחרי צהריים וגם בבוקר.
הבנתי, הקושי נובע כתוצאה מהמצב הרפואי?
לא במאה אחוזים. חלק מהאחוזים, כן, כי יש גם כאבים ואי אפשר כל הזמן לעבוד.
כמה את מסתכרת?
כמורה. זה נקרא מורה ממלאת מקום, לא משהו...
באופן כללי, כי את יודעת, יש איזשהו סכום שאדם שמגיש תביעה יכול להרוויח.
נגיד משהו כמו ארבע.
ארבע, הבנתי. תשמעי, מה שאני מציע, אני הייתי
רוצה... אפשר לערער, אבל שוב פעם, אפילו שבעבר ניגשתי מסמכים והייתי...
אין ערער, אין... אם עבר זמן של... אם עבר הזמן שנקבע בחוק... את לא יכולה...
שנתיים בערך עבר, או שנה וחצי.
שנה וחצי, צריך להגיש את הכל מחדש, אבל אני אומר שוב, לא כדאי להגיש, צריך לראות את המסמכים הרפואיים שלך, אוקיי? ואז לבחון את זה מבחינת אחוזי נכות, כי את צריכה היום להגיע ל-40 אחוז נכות רפואית, ולאחר מכן לראות אם יש אובדן כושבה כתוצאה מהמחלה שלה. בסדר? אז תפני אלינו.
זהו, ההמלצה היא לפנות לחברה המרכזית למימוש זכויות.
או לכל חברה, זה לא משנה, ובאמת לבחון את הנושא הרפואי, ולשקלל את זה באחוזי נכות ואובדן כושר עבודה, ושיהיה רפואה שלמה.
אפילו זה כביכול להגיש מחדש, זה לא נחשב איזשהו אחוז של פעם.
אין שום קשר, וגם לא שייך, כן.
אנחנו שוב יוצאים, תודה רבה, שיהיה בהצלחה ורפואה שלמה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ונמצא איתנו כאן באולפן הרב שמאי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות, והוא מנסה באמת לעזור לנו להבין מה צריך לעשות במקרה חלילה של פגיעה או חולי, מה ניתן לעשות ואיך. ויש לנו מאזינה על הקו שרוצה לשאול, מאזינה על הקו שרוצה לשאול, כן, בבקשה. מאזין איתן? כן, אנחנו איתך.
הלו?
כן, כן.
שומעים?
שומעים, שומעים אותך.
שלום, אני רוצה לשאול את הרב שמאי.
כן.
אשתי סובלת מאוד מאוד מברידים, ופשוט לא מסוגלת ללכת. היינו בביטוח לאומי, קיבלנו 5% נכות. זאת אומרת, הרופא מסתכל עליה שנייה, ותוך שנייה מחליט. הגשנו ערעור בעצתו, עוד הפעם, קראו לנו עוד הפעם אותו סיפור, 5% נכות, תוך הסתכלות של שנייה, על רגליים פשוט, שפשוט לא מסוגלות לתפקד, בקושי זזים. שאלה, אם אפשר לעשות משהו עוד בנידון, וכתבו לי, התשובה היא סופית, בקשר ל-5% נכות. 5% זה שום דבר, לא? שאלה, מה אפשר לעשות הלאה?
והייתה לכם חוות דעת מאורתופד או מישהו אופה לכלי דם?
כן, 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 הכל, הבאנו את כל המסמכים שהם ביקשו, וזה ממש בושה וחרפה, ההתנהגות שלהם, שמסתכלים תוך שנייה וחורצים גורלות. השאלה אם אפשר לעשות משהו.
תראה. אני לא יודע כרגע את המצב הרפואי שלה, אבל מה שאני מבקש, אני רוצה לראות את הפרוטוקול, תבקש מהם את הפרוטוקול של הוועדה. אוקיי? אני רוצה לראות את כל המסמכים הרפואיים, אני רוצה לראות מה היה שם, אוקיי? ואז אני אוכל לתת לך תשובה. כי בנושא האורתופדי, או כלי דם וכו' וכו', יש כללים מאוד ברורים, והם עושים באמת הרבה מאוד בעיות בנושא הזה. אבל קודם כל בוא נבדוק את זה, בוא נראה מה המצב הרפואי שלי, תשלח לי את כל החומר, אוקיי? ואני אבדוק את זה, בסדר?
בסדר גמור, תודה רבה לך.
בבקשה, שיהיה בהצלחה, והנה שוב, הסיבה למה לא כדאי ללכת לבד. יכול להיות שמישהו היה מייעץ להם מראש, מה להגיד, איך להגיד, איזה חוות דעת רפואית נוספת להביא.
תראי, במקרה הזה זה לא עניין של... קודם כל חשוב להיות החוות דעת. ולראות מה המצב שלה. ויכול להיות שאם מבחינת ניידות לא מגיע לניידות,
הוא אומר שהיא לא מסוגלת ללכת.
אני גם לא יודע כרגע, כשהוא הגיע לביטוח לאומי, איזה בקשה לקצבה הוא ביקש. יכול להיות שהוא ביקש לנכות כללית, אז נכות כללית היא לא תקבל, כי היא מגיעה ל-5% בגלל הבעיות של הרגליים, אז היא יכולה לתפקד, היא יכולה לשבת במשרד. יכול להיות שאפשר פה ללכת לכיוון של קצבת ניידות, לכן צריך לבחון את העניין הזה.
כדאי לראות מקרוב, כן. אנחנו סיימנו שעה נוספת מרתקת עם הרב שמאי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות. הלוואי ולא נצטרך וכולם יהיו בריאים ושלמים, אבל מה לעשות, מרובים צורכי עמך ישראל, ואנשים זקוקים, אז ברוך השם שיש מי ש...
חשוב, חורף בריא.
אמן, אמן, שיהיה חורף בריא. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של עניין משפחתי. תודה רבה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטגה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום ראשון, קצת אחרי 10, ועד אז שתהיה לכם המשך הזנה ערבה לרדיו כל חי.